תורה סמך זין על רגל אחד, ויבן השם אלוקים את הצלע. אומר רבנו, שמגיע זמן פטירת האדם מן העולם, אזי נפשו מסתלקת אל מלך הכבוד, שהוא שורשה. כלומר, אל השם, שהוא שורש הכבוד. בפינת כבוד השם יאספך. שהסתלקות ואספת הנפשות הם לתוך הכבוד, כי שם שורשם. אז הוא מסביר את הפסוק, כבוד השם יאספך, שכבוד השם זה השם. הוא אוסף אליו את הנפשות, כי כל נפש החלק אלוקי ממעל, שהשתלשל לבריאה. שגמר האדם את התיקון שלו, אז הוא חוזר אל מלך הכבוד. אז כבוד השם יאספך, אז הוא חוזר לכבוד. כבוד השם. הכבוד הוא אם כל חי, השכינה. מה זה אם כל חי? ממנו, מכבוד השם, התיילד הכל, כל המציאות. אנחנו משתמשים במילים שהם בעצם לבושים לאינסוף שאין לו הגדרה. אז אנחנו משתמשים במילה חוכמת השם, זה ההופעה שהוא מופיע, כבוד השם, חסד השם, הכל, הכל אנחנו שייכים להשם, כל המציאות, מה ש, איך שמתבטאת, זה שיוך לקדוש ברוך הוא, לדבר שאין כוח אנושי לקלוט מה זה, את הגדרה, אין לו הגדרה, אז יש לו לבושים, לבושים זה מה שאנחנו רואים בעולם, שאיתם אנחנו יכולים להתקשר. אחד הדברים הוא כבוד השם. אז על הפסוק שאומר, כבוד השם יאספך, זאת אומרת, השם הוא אוסף אליו את הנפשות שיצאו ממנו. אחרי שהוא גמר את המסלול שלו, הוא עשה פה את המסלול, מה שהוא היה צריך לעשות כדי להתעלות למדרגה יותר גבוהה. אדם הראשון, כשהיה בגן עדן, הוא לא חש את הגן עדן, את העוצמה של הגן עדן. כי בעולם הזה אתה לא יכול, זה עולם יחסי, הכל יחסי. אם אין לך למה לשייך דבר, למה לייחס את מצבך, אתה לא תהנה ממצבך, או לא תצטער ממצבך. אדם כדי שהוא יצטער מזה שהוא עני, הוא צריך להיות במדינה שיש שם עשירים. אם אין שם עשירים, הוא לא יצטער מזה שהוא עני, ולהפך, עשיר הוא לא ייהנה מאושרו אם אין מציאות של אנשים שלהם. זה עושה לו את ההרגשה הטובה. אז כשאדם הראשון נולד לתוך מציאות של גן עדן, בעולם הזה, לא, הוא לא הרגיש, לא, הוא לא הרגיש את הטעם של זה. אחרי שהוא יצא, הוא הרגיש מה הוא הפסיד. אז רק אחרי היציאה, ידיעת הצד, לא חייבים לטעום את זה. אפשר בתוך השכל לקלוט מצב מסוים שלילי, בלי להיכנס אליו, ולהגיד, לא, לא, אני לא נכנס לזה. אני רואה מה, אני כבר רואה מה מסתתר מאחורי זה, לא מתאים לי. בלי להיכנס לזה. ככה זה צריך להיות, זה חכם. הלומד מכל אדם. מה זה לומד מכל אדם? הוא רואה, זאת אומרת, הוא לומד מטעויות של אחרים, במצבים של אחרים, רואה את זה, והוא לא נכנס לזה, למה לי להיכנס? אני רואה את המצב עם השכל. זה חכם. לא כולם בקטע הזה, יש אנשים שאומר שהוא רוצה להיכנס בעצמו, אבל חכם זה אחד שיכול ללמוד מניסיון של אחרים בלי להיכנס לבדוק. אני מבין מה שאתה אומר מבחוץ. אז אדם הראשון, הוא היה צריך לצאת למציאות, לצאת מהגן עדן, למציאות הרגילה. אז הוא איבד את הטעם של גן עדן, אז הוא הרגיש מה זה גן עדן, וזה הביא לו עכשיו שאיפה לחתור, לחזור למצב הקודם שהיה לו. זה אומר ככה, הכבוד הוא אם כל חי, השכינה, והיא שורש כל הנפשות, נקראת השכינה, שממנה התיילדו הנפשות, זאת אומרת, אנחנו הנפשות, זה ניצוצות של השכינה, שדרכם הקדוש ברוך הוא שוכן בעולם. שמשם נולדו הנפשות לעולם, וכשמסתלקת הנפש מן העולם, היא חוזרת להסתלק למקורה, לתוך הכבוד. לכן, כשבא כבוד חדש לאדם, צריך להיזהר ולהישמר ולקחת את הכבוד לעצמו. מה זאת אומרת? אמרנו, כבוד השם יאספך. כשיורד הכבוד לאסוף, זה יכול לאסוף לגמרי, להוציא אותו מהעולם, וזה יכול לאסוף אותו מהמדרגה הקודמת למדרגה יותר גבוהה. כל העלייה ממדרגה למדרגה זה נקרא פטירה. זה ירידה, זה לעזוב את המדרגה הקודמת, לעלות למדרגה הבאה, לעזוב את העולם הזה, לעלות לעולם הבא, זה נקרא פטירה. בחינת מיטה. אז כשכבוד השם אוסף, ישו אוסף אותו ממדרגה למדרגה, זאת אומרת הוא היה במצב שאנשים לא התייחסו אליו, זלזלו בו, ופתאום מתחיל לקבל כבוד. אנשים מתייחסים אליו, התחילו לכבד אותו, זה נקרא עכשיו שהוא עלה ממדרגה למדרגה. מי אסף אותו? כבוד השם יאספך. הוא עלה עכשיו ממדרגה למדרגה. מי הרים אותו למדרגה הבאה? כבוד השם. כבוד השם מתלבש בו. כבוד השם מתבטא בו. למה מתבטא בו? כשנותנים כבוד לאדם, זה לא נותנים לאדם, לציור הזה. נותנים כבוד לתכונות שלו, למעשים שלו, להצלחות שלו, משהו טוב שראו פה, נותנים לו את הכבוד. משהו הטוב הזה, זה מגיע לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא מאחורי כל המעשה הזה. אז פה נהיה עכשיו כבוד השם, ירד כבוד השם אליו. כשיורד כבוד השם לאדם, דהיינו, כשהוא מתחיל לקבל כבוד חדש, רבנו אומר, יכול להיות שהכבוד החדש הזה ירד לאסוף אותו לגמרי. כשהגיע אליו כבוד, שמתבטא בכבוד שמכבדים אותו, על המדרגה החדשה שלו, על המעלה שלו, על זה שהוא נהיה עכשיו יותר מכובד, יותר עשיר, יותר במעמד, קיבל כבוד חדש. כשהוא מקבל כבוד חדש, הכבוד, כבוד השם ירד אליו. כשכבוד השם יורד אליו, זה כדי לאסוף אותו. לאסוף אותו מהמדרגה הקודמת. אז רבן אומר, יכול להיות שהוא אוסף אותו מהמדרגה הקודמת למדרגה שהיא נמצאת מחוץ לעולם הזה, שזה פטירה לגמרי. או שאוסף אותו למדרגה צעד אחד קדימה. אז כשבא כבוד חדש לאדם, צריך להיזהר ולהישמר, לא לקחת את הכבוד לעצמו, לטעות שעכשיו כשאנשים מכבדים אותך, הם מכבדים אותך. הם לא יודעים, הם מכבדים אותך. אבל אתה צריך לדעת שהם מכבדים אותך, הם מכבדים את המיוחדות שבך, שזה האלקות. משהו המיוחד שיש בך, הנקודה הספציפית, הנפלאה שיש בך, שזה הנקודה האלוקית. שזה נקרא, ישראל אשר בך התפאר, כזאת הוא מתפאר בנקודה שלו, שהוא תמן אותה אצלך. אתה מביא לו את התפארת. כדי לא לקחת את הכבוד לעצמו ולהדביקו לנפשו. אלא להשם יתברך. כשהוא מקבל כבוד, הוא צריך לדעת אנשים מכבדים ואומרים לך, אתה בסדר, תהיה מלומז, תודה, הכל בסדר, זה. אבל בראש שלך תדע שמכבדים את השם. כי אולי בא הכבוד כדי לדבק, להדביק נפשו לסלקה אל שורש הנפשות לגמרי. אז אם הוא דבוק בכבוד, הוא לקח את הכבוד לעצמו, אז הוא נקשר לחבל שיכול למשוך אותו למעלה. טרם זמנו. הרי כשבא כבוד, משתלשל כבוד אלוקי לאדם, כמו שאמרנו שזה מתבטא בכבוד שאנשים נותנים לו, אז נזרק לו חבל פה מלמעלה, של הכבוד האלוקי התשתלשל למטה אליו. אם הוא לקח את הכבוד לעצמו, הוא התחבר לחבל הזה, נכון?
כן.
כבוד עכשיו יחזור לשורש שלו, יסחוב אותו איתו. אז רבן אומר, אל תיקח את זה, אל תקשור את עצמך לכבוד הזה.
כי הוא אומר שיש תכונה של הכבוד שהיא רוצה לחזור תמיד לחזור לשורש שלה. זה המסוכן בכבוד?
הכבוד זה כבוד השם.
כן.
והפסוק אומר, כבוד השם יאספך.
כן.
כבוד השם, זאת אומרת, זה מה שאמרנו בתורה הקודמת. הרוח דל אלה יורדת למטה, נדבקת ברוח דל תתה, נדבקת הנשמה העליונה. שהיא לא יכולה לסבול את המציאות של העולם החומר, היא לא נמצאת פה. מה שנמצא פה בתוכנו, במהות שלנו, זה החלק שיכול לחיות פה בתמציאות הזאת. הוא לא כל כך טהור במדרגה כזאת שהוא לא יכול לסבול פה. הוא יכול לחיות פה. רק שיורד עכשיו החלק העליון, הוא נדבק בנפש של האדם, ומקומו לא פה, הוא לא יכול לסבול את המקום, אז הוא נדבק, נתפס, תופס את החלק הפנימי וטס לשורש. אז ככה, אני מסתלק האדם, רבנו אומר. אז עכשיו, במה זה מתבטא? איך אתה יודע שהרוח דל אלה ירדה למטה? החלק הנשמתי שלך הגדול ירד למטה, איך אתה יודע? רבנו אומר, כשבא לך כבוד חדש, מעמד חדש, מדרגה חדשה, זה מתבטא בגשמיות. כל דבר רוחני מתבטא בגשמיות. פתאום אתה רואה שיש לך יותר אנשים רצים אותך, כולם הולכים סביבך וחבדים אותך יותר. זאת אומרת, בא לך כבוד חדש. כשבא לך כבוד חדש, זאת אומרת, רוח דל אלה, חלק אלוקים ממעל ירד אליך, שהוא נקרא כבוד, הוא מתבטא בכבוד. אז עכשיו, שתי אפשרויות. רבנו אומר, בדרך כלל הכבוד יורד לא בשביל לסלק אותך מהעולם, אלא כדי להרים אותך למדרגה הבאה. פתאום הקדוש ברוך הוא שלח לך חוכמה, שלח לך שפע גשמי, שלח לך משהו שהוא הרים אותך. כשהוא הרים אותך, אז כבוד השם יאספך, הוא אסף אותך מהמדרגה הקודמת למדרגה יותר גבוהה. בדרך כלל זה לזה. אבל לפעמים הכבוד יורד, אומר רבנו, בשביל לסלק אותו לגמרי. אז רבנו אומר, שיזהר האדם לא לקחת את הכבוד לעצמו. כשהוא לוקח את הכבוד לעצמו, זאת אומרת, הוא נקשר לחוט הזה. כשהוא נקשר לחוט הזה, אז כשהחוט הזה יחזור למעלה, ימשוך למעלה, ימשוך אותו. אז הוא יצא מן העולם קודם זמנו. אז אל תיקח את הכבוד לעצמך. כשבא לך כבוד וכל המעמד, זה תודה, השם זה שלך, ריבונו של עולם, אני יודע שזה אתה וזה הכל שלך, ומי אני ומה אני שאני עושה את כל מה שפה מפעמים אותי ומכבדים אותי, זה לא אני, אני יודע שזה אתה. אמרנו, אתה מנותק מהחוט הזה שמושך.
התופעה הזאת יכולה להיות מאוד אצל אנשים מפורסמים כאלה, זמרים, נכון? יש להם פתאום, זה מגיע.
כן, זה סכנה. זה מסוכן. אנשים שהיו למטה ופתאום בא להם טיפוס בבת אחת, וקשה להם כי הם נהיים באופוריה, מאבדים את הדעת. אז כן, זה מסוכן. אם הוא לוקח את הכבוד לעצמו, גם הנפילה אחר כך מאוד כואבת במקום גבוה. אבל כשהוא הולך כל הזמן בידיעה, זה השם, הורידו אותו, העלו אותו, זה לא עושה לו שום שינוי. על פי רוב, כשבא כבוד לאדם הוא לטובה ולא לצורך ההסתלקות. כי כשזוכה האדם להתעלות בתורה ועבודת השם, הוא מקבל בכל פעם נפש חדשה בהתאם להתעלותו. והנפש הזו מתבטאת בכבוד חדש שבא לו. למשל, הוא מביא את הדוגמה שכאל בעבודת השם, אתה לומד תורה, מתעלה בהשגות, בהתקרבות הקדוש ברוך הוא, ביראת שמיים, בתיקון המידות, אז התעלית, אז הנפש שלך גדלה. כשהנפש שלך גדלה, זה מתבטא עכשיו בכבוד חדש. מה זה הנפש גדלה? יורד לך חלק אלוקים ממעל, יותר לתוך המהות שלך. יותר נפש, יותר נשמה, יותר רוח. לתוך המהות שלך, גדלה לך הנפש. אבל זה מתבטא, כשהיא יורדת, זה מתבטא בכבוד. זה שאתה רואה אנשים שרצים אחרי אנשים מפורסמים, מעריצים אותם. הם נותנים להם כבוד. למה הם נותנים להם כבוד? למה נותנים כבוד למפורסמים? למה רצים חיים? למה מגשים חתימות? למה רוצים להיות בחברתם? למה? האנשים, הם לא יודעים למה. זה טבוע בנפש של האדם, הנפש של האדם מכירה את השורש שלה. הם יודעים שאם עכשיו האדם הזה גדל, התפרסם, הוא קיבל כבוד, ירד לו חבילה של כבוד, כבוד השם. וכולם רוצים להתחבר להשם. זה המקור, זה האימא, שמשם נולדנו. אז אנחנו רוצים כל הזמן להיות מחוברים לשורש החיות שלנו. אז זה הטבע של האנשים, לרדוף אחרי אנשים מפורסמים. רבנו אומר גם, העשירים, אנשים שרודפים אחרי העשירים מאותה סיבה. לא בגלל שהוא רוצה שהוא יפנק אותו והוא ייתן לו איזה... הוא רוצה להיות סביבו, כי יש פה את כבוד השם.
כל התקשורת מסתובבת גם סביב זה, כולם מושכים על המפורסמים.
כן.
רק בשביל זה.
כי כבוד השם ירד פה. כשיש פה כבוד השם, כולם מתחברים. רוצים להתחבר למקור הזה. רק זה טעות. הטעות שזה עבודה זרה. הם מכבדים את הבובה. את החיצוניות. הם לא קולטים שמאחורי זה נמצא הכוח האלוקי שעושה את כל העניין הזה. אפילו בגשמיות, דו דווקא כבוד של חכמים, שזה הכבוד האמיתי. גם כבוד לספורטאים, וגם כבוד לזמרים, וכבוד סתם בן אדם שהוא יש לו כבוד. פעם אחת, רבנו אמר לרבי נתן, מה אתה מקרב לי כל הזמן את האנשים הקטנים, את הנשמות הקטנות? רבי נתן היה מביא לשיעור כל הזמן אנשים. הוא אמר, מה אתה מביא את הנשמות הקטנות? תביא את הנשמות הגדולות. הוא אמר, לא איך אני ידע? מה זה נשמה גדולה? אמר לו, עשיר, נשמה גדולה. חכם, נשמה גדולה. מפורסם, נשמה גדולה. מה זה נשמה גדולה? מה זה קטנה, מה זה גדולה? יותר חלק אלוקי ממעל, יותר כבוד השם, יותר כבוד נמצא פה. אם יש פה יותר כבוד, יש פה יותר השם. זה שהוא עכשיו הסית את זה לסטרה הרעה, זה לא עניין שלה. אנחנו מדברים על המהות, על השורש. כבוד השם, אנחנו בעולם שלנו, כשאנחנו מסתכלים על האמת, אנחנו חיים בעולם אמת, בלי להסתכל על החיצוניות ועל צורת ההסתכלות של העולם על האנשים האלה. זה גם, הם רוצים ככה לראות, זה העניין שלהם. אנחנו רואים את זה ככה, שיש אדם מכובד, אדם עשיר, אדם גדול, אדם מפורסם, זה יש שם יותר כבוד השם. עובדה שיש לו יותר מעריצים, יותר אנשים רוצים להיות בחברתו, יותר רוצים להתקשר אליו, יותר רוצים להתקשר אליו, למה? כי הם רוצים להתקשר לשורש החיות שלהם. שורש החיות שלהם זה הקדוש ברוך הוא, כולם רוצים לחזור לקדוש ברוך הוא, כולם. לא יודעים את זה, אז באים מכל מיני, בכל העולם, גם גוי והכל. כולם רוצים לשורש נפשם, להיות מחוברים. אז אם ככה, הנה, אז אתה רואה פה אדם הזה, יש פה יותר כבוד השם, אז זה נשמה גדולה, יש שם יותר נשמה, יותר חלק אלוקי ממעל, יותר כבוד השם. תביא לי, תקרב לי את האנשים הגדולים. ככה רבנו אמר לו. על ידי תאוות אכילה, מאבד האדם את הכבוד שלו, הוא מאבד את הפנים הקדושים שהיו לו. תאוות אכילה זה ירידה למדרגת בהמה. אז בן אדם יכול לאבד את חוכמת אדם, תאיר פניו, החוכמה, שזה משיכת הידע הזה, הדבקות בקדוש ברוך הוא, הכרת השם, ידיעת השם, אתה מושך אותו לתוך המהות שלך, אתה מושך יותר את ניצוצות הכבוד, אתה מושך יותר את חלקי האלוקות כביכול, לעצמך, על ידי לימוד תורה, על ידי מצוות, אתה מושך יותר. כשאתה מושך את זה לתוך המהות שלך, אתה מקבל פנים קדושים, כמו הקדוש, הקדוש ברוך הוא, שהוא נבדל מהחומר, אתה מקבל הארת פנים, חוכמת אדם תאיר פניו. רבנו אומר, זה ניכר בשמחה של האדם. אז רואים את זה על הפנים. כשאדם נופל תאוות אכילה, תאווה הבהמית, הוא יורד למדרגת בהמה. אז הוא מאבד את הפנים לקדושה, הוא מאבד את הכבוד. אז רבנו אומר, צריך לשמור על הכבוד, שבא לאדם כבוד, כבוד השם, הוא צריך לשמור על כבוד השם, שיתנהג בנימוס, יאכל בנימוס, יאכל בלי תאוות אכילה, יאכל בצורה מכובדת, לא שלא יאכל, יאכל ותהנה ותברך ותודה להשם על האוכל. רק שיהיה כשר וכל מה שהתורה אמרה. לקשר את זה לקדוש ברוך הוא. אם לא, בתאוות אכילה, זה הוא יורד למדרגת בהמה. יורד עם הדרגת בהמה, מאבד את הפנים הקדושים שהיו לו. על ידי תאוות אכילה, מאבד האדם את הכבוד שלו, הוא מאבד את הפנים הקדושים שהיו לו, אמרנו את זה. כן. על ידי תאוות אכילה, השם יתברך כביכול מסתיר פנים מהאדם, כי ירד מדרגת אדם לדרגת בהמה. אז זה נקרא הארת פנים. הארת פנים, כשאתה נמצא במצב שאתה מחובר לקדוש ברוך הוא, מה זה הארת פנים? פנים מול פנים. הערת פנים, אני בפנים מחייך אליך, מסתכל עליך. כשברוגז מה עושים? מסובבים את הפנים, ככה טבעי. כשאנם ברוגז עם מישהו, זהו, הסתרת פנים, מסתיר את הפנים, לא רוצה לראות אותך. אחד לא רואה את השני, אין קשר. הערת פנים הפוך. מצב של חיבור, של יחס, של אהבה, זה פנים מול פנים. על ידי תאוות אכילה, האדם עכשיו ירד למדרגת פנים של בהמה. אז הוא נמצא בהסתרת פנים מהקדוש ברוך הוא. כי זה לא השוואת המידות. פני בהמה זה לא פנים קדושים. פני האדם, אדם צריך להיות פנים קדושים, כמו פני השם, כביכול. פנים של קודש. אז פנים של קודש עם פנים של קודש, אז זהו, זה הקדוש ברוך הוא נמהל במהות שלך, מתחבר אליך, פנים מול פנים. אבל כשהוא ירד למדרגת בהמה, נהיה הסתרת פנים. זה לא מתאים, זה לא הולך ביחד, אז נהיה הסתרת פנים. הסתרת פנים, הדינים שולטים על האדם. מידת הדין, הצרות, האיסורים מתחילים לבוא עליו. למה? כשיש לו הארת פנים, הקדוש ברוך הוא שהוא אין סוף חסד, ציר חסד נמצא איתו. אז הכל נמצא איתו. השמחה והאמונה והביטחון, הכל נמצא כשהקדוש ברוך הוא נמצא עם האדם. אבל כשהוא התנתק ממנו, מנת הדין שולטת פתאום. ובאים פחדים, באים דאגות, באים, כל זה בא כשיש הסתרת פנים, שזה נקרא מידת הדין. פה הרבה מביא את הדוגמה של תאוות אכילה. אבל לא רק זה עושה את האדם בהמי. שאר התאוות, שהתורה אוסרת את התאוות הלא מוגבלות, לאכול מותר. רק כשעברת גבול זה הפך להיות תאוות אכילה. אותו דבר שאר התאוות, זה כל מותר, רבנו אומר. רק אם עברת גבול זה הפך להיות תאווה. הפך להיות תאווה, ירד למדרגת בהמה. אנחנו צריכים לעשות את הצמצום עד הגבול הנצרך לבן אדם, בלי לעבור אותו ולרדת למדרגת בהמה. לקיום הגוף צריך לאכול, חייבים לאכול. אישה וילדים צריך, רבנו אומר. רק אל תעבור את הגבולות. עברת את הגבולות, ירדת למדרגת בהמה. זה העניין. אז זה לא רק באכילה, בשאר הדברים. כשפוגם בתאוות אכילה ומאבד את הכבוד, אזי הכבוד נופל לעזי הפנים שבדור, ולהם יש את כל הכבוד. זה לא מה זה עשה אלוקים. אז אמרנו, אין וקום בה. טבעי, במציאות אין מצב של וקום. וקום זה מצב מלאכותי. זה שאמרה התורה, ולאום מלאום מאמץ יעקב ועשיו שני אחים, ורב יעבוד צעיר, אמרו חז"ל, לא נבנתה צור אלא מחורבנה של ירושלים. צור הייתה עיר של הכפרנות. ירושלים, העיר של האמונה, עיר השלם. אז כשזה נופל, זה עולה. ככה חז"ל אמרו. שירושלים למעלה, צור למטה, הכפירות למטה. ולהפך, לא נמנתה צור אלא חורבנה של ירושלים. זה לעומת זה עשה אלוקים. זה שני צדדים של המוזניים. זה עולה, זה יורד. זה יורד, זה עולה. אז כשנופל הכבוד והמלכות, על ידי פגם אכילה, תאוות אכילה, אז הכבוד של הקדוש ברוך הוא שהיה צריך להיות מתבטא בתוך האדם נעלם. הכבוד לא יכול לשרות במקום של בהמה, מדרגת בהמה. אז הוא נופל. לאן הוא נופל? הוא נופל הכבוד למדרגה יותר נמוכה, לעזי הפנים שבדור. עזי הפנים שבדור אלה שלוקחים את ההנהגה, לוקחים את השלטון, לוקחים את הכבוד, לוקחים את כל הדברים האלה שאמרנו אותם בקדושה, לוקחים את זה בכוח. מלכותא בלא תגא, זה נקרא. הוא קיבל את המלכות, השלטון, אבל בלי כתר. לא הכתירו אותו. הוא לקח את זה בקומבינות, לקח את זה בכוח, לקח את זה בהצגות, לא בדרך הקודש. אז אוטומט, אם נפל הכבוד מהקדושה, הוא נופל לסתרה הרע. אז הכבוד מקבלים את זה עזי פנים. כשנפל הכבוד במלכות לגלות אצל הגויים, אזי כשצריכים ישראל לפעול לזה תקיפות, לצורך קיום דלתנו הקדושה, המלכות, הכבוד, הכל, השלטון, נפל אצל הקליפה, במקום להיות בקדושה. אז צריכים לקבל כוח הממשלה ממלכות הגויים. כשהכבוד נמצא, המלכות נמצאת בקודש, אז אתה פועל את מה שאתה צריך לפעול עם המלכות שלך. אבל אם המלכות נפלה אצלם, אז אתה בשביל לפעול אתה צריך לקבל את הכוח מהם. אתה צריך לקבל מהם הרשאה, אתה צריך מהם רשות. פה בארץ הממשלה לא יכולה לפעול כלום בלי שתקבל אישור בארצות הברית. כל פסיק הכי קטן, לבנות בית או לא לבנות בית, צריך רשות. המלכות נפלה על עזי פנים, המלכות, הקדושה שהייתה צריכה להיות של הקדוש ברוך הוא דרכנו, בגלל שאנשים כביכול דחו את הקדוש ברוך הוא מהם, לא נמצאים באמונה, אז הכבוד נפל על הפה. אז הכבוד שם. אז יופי. אז במקום עכשיו להיות כפוף לקדוש ברוך הוא, תהיה כפוף לקליפה. אין לברוח, או זה או זה. פחד, למשל, יראה. יראה זה אחד מהמידות שיש באדם. נולד עם זה, זה קיים, זה מציאות. היא חייבת להיות דומיננטית, המידה הזאת, מידת היראה. זה אחד מעברי הנפש של האדם. כאילו אם העבר הזה לא יפעל, אז האדם נכה נפשית. יראה. אז היראה הזאת יכולה להיות להתבטאות או ביראת השם, שזה נותן הרגשה טובה, זה נותן קשר לקדוש ברוך הוא, הערצה, הערכה למנהיג הגדול הזה, או שבא לו, אם לא זה, אז זה נופל לקליפה. אז זה מתבטא ביראה שיש לו מהגויים, פחד מהגויים. חייב להיות דומיננטי הדבר הזה. או לפה או לפה, אותו דבר אהבה. רבנו אומר אהבה, היא צריכה להיות אהבה בקדושה. אין אהבה בקדושה, אהבה נופלת לקליפה. אז זה נהיה אהבות רעות, תאהבות לכל מיני דברים לא טובים. אהבה יורדת. אותו דבר האמונה. האדם צריך לנצל את הכלי הזה, את המידה הזאת בנפש שלו. אי אפשר לחיות בלי אמונה. אין אדם שאין לו אמונה, גם הכופר יש לו אמונה, בכפירה שלו. האתאיסט יש לו אמונה באתאיזם. אז זה כלי דומיננטי. רק מה, או האמונה בקדוש ברוך הוא, או אמונה באתאיזם, או אמונה בשאר העבודה זרה, בכל מיני כוחות של כל מיני בבות, של כל מיני גורו. חייב להיות הפעיל, הנתון הזה שנמצא בנפש האדם, צריך להיות פעיל. או פה, או פה. אז רבנו אומר כך, עכשיו כשנפל הכבוד והמלכות לגלות אצל העקום, אז כשישראל רוצים לפעול איזה משהו, איך הם פועלים? צריכים לקבל אישור מהם, תוקף מהם. אז צריכים לקבל כוח הממשלה ממלכות הגויים. כלומר, צריך לקבל מהם רשות, כי הכוח והמלכות שלנו נפל עליהם. הכלי ביד שלהם, כלי, הכוח, הממשלה אצלם, היא נפלה מאיתנו. למה? כי לא קישרת את זה לקדוש ברוך הוא. אדם לא קישר את זה לקדוש ברוך הוא. את המלכות. לא נתן לקדוש ברוך הוא, אז היא נפלה לעקו. כאילו אדם דחה את הקדוש ברוך הוא. אז הכוח הזה, זה נפל לעקו. על ידי צדקה מצילים ומעלים את הכבוד והמלכות בחזרה אלינו מהקליפות ממלכות הגויים. על ידי צדקה. כשאתה הולך, נותן צדקה, הפעולה הזאת של לתת צדקה, זה לתת את ניצוצות הנפש שלך למישהו אחר. זה חיות. זה מסירות נפש. מסירות ניצוצות הנפש שלך. מה זה ניצוצות הנפש שלך? החיות שלך. הצדקה, הממון, זה שאתה צריך לקנות בזה עכשיו אוכל כדי לקיים את עצמך, לקיים את הנפש פה בתוך הגוף, כי ברגע שאדם לא אוכל, הנפש נפרדת מהגוף, זה מיטה. זאת אומרת, האכילה, הממון, זה דבר שמקיים את הנפש של האדם, זה ניצוצות נפש שלו, חיות של הנפש שלו. אם הוא נתן את זה לצדקה, הוא מסר נפש. מי מסוגל לעשות דבר כזה? מי מסוגל למסור את נפשו? רק מי שיש לו אמונה שמחכה לו משהו יותר טוב. מחכה לו הקדוש ברוך הוא. אדם שהוא לא מאמין בכלום, הוא לא יכול למסור את נפשו. אין המשך, אין אמונה, אז אין למה לעשות את זה. הוא לא יכול למסור נפשו. אז ברגע שאדם עשה את האקט הזה, לתת צדקה, בזה הוא גילה את האמונה שלו בקדוש ברוך הוא. הוא לא מפחד לתת את החיות שלו למישהו אחר, כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא המחיה ולא הניירות האלה. אז זה אקט גדול של אמונה. אז על ידי צדקה מעצילים ומעלים את הכבוד והמלכות בחזרה אלינו. החזרת את המלכות השם, את האמונה בהשם, את הכבוד של השם, החזרת אליך. הוא נפל לקליפה, כל הכבוד אצלם. ברגע שעשית צדקה, החזרת את האמונה לעצמך. החזרת את האמונה, האמונה זה המלכות. המלכות זה הכבוד. הממשלה חזרה אליך על ידי צדקה. כשחוזרת המלכות אלינו, היא חוזרת אל המביני מדע, היינו לחכמים. ובתחילה, כאשר חוזרת הממשלה לחכמים, נעשה ביניהם מחלוקת, כי היא חוזרת עם קליפות. כשהמלכות נפלה, אז הבניין הוא כזה, חוכמה בינה, חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד מלכות. זה הבניין של כל עולם ועולם, מתחלק לעשר, כל מדרגה. האדם מתחלק גם כן ככה, כתר חוכמה בינה זה הראש, חסד גבורה יד ימין יד שמאל, תפארת הגוף, נצח עוד הרגליים, יסוד הברית, מלכות האישה. זה בניין שלם. עכשיו כשהמלכות נפלה לקליפות, כשהיא חוזרת, היא חוזרת לשורש שלה. השורש שלה זה החוכמה. כי מהזיווג של החוכמה והבינה נולדו וו קצוות, וו קצוות, חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד מלכות, שזה נקרא השבעה, כאילו הילדים של החוכמה ובינה. חוכמה ובינה זה אבא ואמא. אז שיש זיווג במוח בין החוכמה לבינה, אז יש תולדות. אז התולדות של החוכמה ובינה זה נצח עוד יסוד מלכות. המלכות היא הבת, היא השביעית, היא הבת, עבדת בת המלך. שרבינו אומר, ולמלך היו שישה בנים ובת, והבת נעבדה. הבת נעבדה זה המלכות שנעבדה, הלכה לקליפות, המלכות, הממשלה, האמונה נפלה בעבודה זרה, בקליפה, בכוחות, לא הכוחות של השם כביכול, אלא הכוח של הקליפה. כשהיא חוזרת משם, היא חוזרת לשורש שלה, לחוכמה. לכן, כשהיא חוזרת האמונה משם, המלכות, היא חוזרת למביני מדע. זאת אומרת, בבניין הכללי של עם ישראל, גם כן זה בנוי אותו דבר, עשר, יש חכמים, יש לבונים, יש חסד, נצח, חסד גבורה, תפארת, נצח. אז המלכות, השלטון, הממשלה, הכבוד, מגיע למביני מדע, לחכמים. כשזה מגיע לחכמים, הרי כשהקליפה ינקה מהמלכות את הכוח שלה, זה הכוח האלוקי, המלכות, זה המלכות של הקדוש ברוך הוא. כשזה היה אצל הקליפה, היא ינקה משם. רגליה יורדות מוות. המלכות, הרגליים שלה היו בקליפה. הם ינקו מהרגליים שלה את הכוח. כל כוח שיש בעולם, אפילו של הקליפה, של הרע, הוא יונק מהטוב, הוא יונק מהקדושה, הוא יונק מכוח הקדוש ברוך הוא. אז כשהרגליים היו שם, מה היה שם? קליפה. בוץ, נחלוך. שהמלכות הקדושה חזרה לקדושה, למביני מדע, נדבקו בה קליפות. היא חוזרת עם דברים עורבבים בה לא טובים. אז מה קורה עכשיו? עכשיו כשהזרה המלכות, לאן היא חזרה? למביני מדע, למוח. היא חזרה עם קליפות. מתחילים להיות במוח בלבולים. בלבולים באמונה, בלבולים בהשגחה, בלבולים בכבוד, בלבולים בממשלה, במלכות. כי זה בא משם, מהקליפה. זאת אומרת, היא לא נקייה לגמרי, היא לא מזוכחת, עכשיו צריך לתאר אותה. אומר רבנו, יש במוח פסולת ומותרות. פסולת ומטרות, מה זה פסולת ומטרות של המוח? כמו בגשמיות, בגוף האדם, יש פסולת שיוצאת החוצה וצריך להתפטר ממנה, כמו ציפורניים, כמו כל מיני דברים שיוצאים מהאור החוצה וצריך לנקות אותם, זהה וכל מיני דברים. יש גם במוח מותרות. המותרות האלה הם עוברים דרך הצינורות שמוצאים מהמוח. הצינורות שיוצאים מהמוח הם השערות. תפתח פעם שערה, היא חלולה באמצע, ויש שם איזה חומר לבן בתוך השערה. היא עונקת את השאריות, את הפסולת של המוח, את המותרות, כמו שאמרת לך, כמו זהה יוצאת מנגבוביות האור, ככה גם מהמוח יוצאים שם דברים דרך השערות. זה באופן גשמי. רוחניות, יש במוח פסולת. הפסולת שיש במוח זה מחשבות רעות. מחשבות של תאוות, מחשבות שאסורות, שאסור לחשוב אותן. והמחשבות הרעות האלה הן מסוכנות, כי אם הם עוברים במעבד, הם יכולים לצאת לפועל. הם יכולים להפעיל את הלב ואת האיברים, שבן אדם ילך לעשות צרות, בגלל שעובר במוח. המוח צריך להיות נקי מכל פסולת. נקי, זאת אומרת, לא עולה על דעתו כמו רוב העולם. רוב העולם למשל נקיים מהפסולת של רצח. רוב העולם לא מסתובב לו בראש הנתון הזה, שהוא ילך לרצוח. לא, אין לו זה. יש אחד שיש לו לגנוב, יש אחד שיש לו לרמות, פה הרבה פסולת יש. אבל למשל, תמיד דוגמה של פסולת הזאת, של לעשות מעשה רצח, זה רוב העולם אין להם את זה בראש. הם נקיים מהפסולת הזאת. אבל יש השאר דברים של פסולת, שכאילו זה נקרא בקטנה, שאנשים אומרים לגיטימי, כאילו בסדר, תעבוד על השני, לגיטימי, זה גם פסולת. תחשוב מה שעבוד רעות, כל מה שהתורה אסרה זה הפסולת. אל תנקה את הראש, תהפוך אותו לראש של חסד, ראש של אהבה, ראש של שמחה, ראש של אמונה, ראש של ביטחון, רק טוב. ואז זה נקרא ראש נקי מפסולת. יש במוח פסולת ומותרות. ומן אלו המותרות יונקים השערות שבוש. זאת אומרת, כשהוא יונק, כשהשערה יונקת מהפסולת, זאת אומרת, הפסולת של המוח היא מצמיחה את השיער. השיער צומח מהפסולת, זה החיות שלו, זה האוכל שלו, וזה מצמיח אותו. ומאלו המותרות יונקים השערות שבראש. כלומר, האויבים של האדם, שהם הדמיונות, זה הפסולת שבמוח, יונקים את כוחם מהמותרות שבמוח. את כוחם, את מציאותם. זאת אומרת, הפסולת שבמוח זה אמרנו הדמיונות. כמו דוגמה, כל מיני תאוות, כל מיני... הדמיון הזה הוא הפסולת של המוח, נכון? מי יונק אותו בשביל לקיים את עצמו, להחיות את עצמו? השיער. זאת אומרת, השיער הוא שואב את הפסולת מהמוח. אז הפסולת שיש במוח, הגשמית, אמרנו, איך היא... יונק אותה, השיער יונק אותה, אז השיער, גם באופן רוחני, כאילו השיער הרוחני יונק את המחשבות הלא טובות החוצה דרך השיער. אז הם נקראים האויבים, האויבים של האדם, שזה הדמיונות שלו, שיכולים להפיל אותו, יכולים לגרום לו הרבה דברים רעים, הם האויבים של האדם, הם יונקים את ה... הם יונקים מהמותרות שבמוח. זה החיות שלהם. הדמיונות, הם יוצאים החוצה ומחיים, הם האויבים, והם מחיים את השערות. השערות, אם ככה, נקראים הם האויבים. כי הוא ינק את האויבים.
כן.
את החיות, את האויבים. האויבים של האדם, המחשבות הרעות שהם האויבים שלו. כל שערה כשגורמת לינק את המותרות השייכים לה, היא נופלת. כל שערה נמצאת באיזה גומה, בראש. היא אחראית על איזה... לאורך ככה כל השורש שלה, למטה, 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 היא אחראית לנקות את האזור הזה מהדמיונות. היא עונקת את האזור שלה. כל שערה מנקת את אותו, נגיד, חור או תא שהיא ממונה עליו, על כל האורך מתוך המוח. כל הזמן היא עונקת את הדמיונות. מעניין למה הגברים, הקרחת מתחילה להם מפה, בקטע הזה.
מה, יש שם שאין פה?
ופה, ומאחורה, לא? מאחורה, רוב הקרחים מאחורה פה, נשאר להם עדיין שערות. אז כשהיא גומרת לינק את המותרות, היא גמרה את התפקיד שלה. אז היא נופלת, נושרת. אין לה יותר מה לעשות. נקי שם, גמרנו, נושרת. אז המצב הזה של קריחת ראש זקנים, אומר רבנו, מראה שאותו אדם התנקה המוח שלו מהדמיונות שלו. עכשיו אתה יכול לשוות שני אנשים, אחד עם שיער מלא ואחד קרח לגמרי, ושלא תחשוב שהקרח לגמרי הוא יותר מזוכח מההוא עם השיער. זה לא אומר. למה? כי זה תלוי בחבילה של כל אחד. באופן פרטי, כל אדם ואדם. אותו אדם שעכשיו הוא קרח, אם הוא לא היה קרח, אוי ואבוי, הדמיונות שלו. זה שהוא קרח בככה וככה אחוזים, הוא התנקה. אבל זה לא אומר שלידו יש אדם עם שיער מלא, שהוא מצבו יותר גרוע. זה תלוי כמה פסולת יש במוח. יש בן אדם שיש לו מחשבות כאלה, ויש בן אדם שיש לו מחשבות כאלה, יש בן אדם שבכלל לא חושב בכיוון הזה, ויש בן אדם שכן חושב בכיוונים האלה, כל מיני פסולת. זאת אומרת, אתה לא יכול לשוות בין אנשים על פי הקרחת. אבל באופן פרטי על אותו אדם, הקרחת שלו עזרה לו הרבה. זאת אומרת, הוא התנקה מהרבה. ולכן רבן אומר, זה קריחת ראש זקנים, שבמשך השנים... זה עבד ועבד ועבד, המציאות וההבנות שנכנסו לו במוח, לאט לאט ניקו לו את הראש, אז הוא נהיה קרח. כל שערה שגורמת לנהג את המותרות השייכות לה היא נופלת, וכך נעשית הקרחת. וכנגד זה, אחר שהדמיון נהנג במותרות המוח ויצא לפ... וכנגד זה, אחר שהדמיון ינק במותרות המוח ויצא לפועל, אזי הוא מתבטל. הדמיון הזה יצא החוצה, אבל עכשיו התנקה הראש מהדמיון. הכוח המדמה, הוא מבקש תמיד כלי לשכון שם, ועל כן הוא מחזיר תמיד חוזר לשרות על פי שונה הלכות. שמת לב, אתה מודע לזה שנשים לא מקבלות קרחת. נכון? אפילו עם מסכינות. חוץ מבודדות שיש להם איזה בעיה רפואית, אבל נשים לא מתקרחות.
עכשיו גם יש... אנשים שאומרים שתקופה מסוימת בחיים שלהם ירדו להם הרבה שערות, כי הם היו באיזה מצב מסוים שצריכו להפיח הרבה מאוד את השכל. איך אומר, הוא שאומר שהשערות שלי הלבינו מרוב
החוכמה,
מרוב הצרות. יש איזה תהליך בשערות שבן אדם מקשר את זה לאיזה משהו עבר עליו בחיים.
מי אומר את זה?
הרבה אנשים אומרים את זה.
שנשירת השערות באה לו מצרות?
כן, זאת אומרת, שאתה...
לא יודע. נשמעת השערות, השערות זה בא במצב שהתנקה.
כן, טוב, השערות זה כנראה גם כן נשי שעוזר.
אבל כל עוד שהשערות לא גמרו לנקות, הן לא נופלות. יש להם עוד עבודה.
כן.
לכן רבנו אומר שיש כאלה שיש להם שיער מאוד צפוף, כמו נגיד הקושים, יש כאלה שיער מטוטל מאוד צפוף, זה בגלל שיש הרבה מותרות, אז הם מתחברים ביחד בצפיפות הרבה כדי לשאוב הרבה. אז רבנו מזהיר שאסור לקצוץ אותם, שיזהרו לא לקצוץ את השערות האלה, כי לא יהיה מי שינק לו, לא ינקה לו את המוח. אז צריך להשאיר אותם ארוכות לאלה. אסור לקצוץ אותם, קודם זמנם, אומר רבנו. תן להם להמשיך לנקות. מעניין אם זה הטעם שהאריז"ל אומר שילד עד גיל 5 או גיל 7 לא לקצוץ לו את השיער, ואז אנחנו עושים את החלקה בגיל הזה, נוסעים לרבי שמעון, לוקחים את הילד, עושים לו חלקה, עושים לו את הקציצה של השיער פעם ראשונה. ונדמה לי שהמנהג הרגיל זה גיל 3, אבל נדמה לי שאריז"ל מדבר על 5 או 7, גיל יותר מאוחר, להמשיך להשאיר לו את השיער.
כי זה מנקה לו את ה...
זה שיער ארוך, הוא עובד, שואב.
אז למה אם ככה, תגיד אם ככה, שאף אחד לא תגזור, אם זה דבר טוב, שזה שואב, אז למה דווקא מצווה כן לגלח את השיער פחות או יותר? אם ככה.
אני חושב שזה מחדש את מחדש את הצמיחה, מחדש את הפעולה של השיער. שיער למשל שהוא כבר הרבה זמן ארוך, הצמיחה שלו איטית, זאת אומרת השאיבה שלו איטית, אבל כשאתה קוצץ את השיער אז הוא צומח מהר. למה? כי עכשיו הוא מתחיל לעבוד, להתחדש, לשאוב. יש איזה קו שצריך לדעת את זה, כמו החקלאי כשהוא הולך לקצץ את האילן, כמה, מתי לקצץ, צריך להיות אומן בזה. אבל באופן עקרוני רבנו אומר, ההוא שיש לו שיער הזה לא יקצוץ אותו לגמרי, שימשיך לשאוף, שלא יהיו לו בלבולים במוח, בינם יכול לקבל טירוף הדעת מזה. הכוח המדמה, הדמיונות, הוא מבקש תמיד כלי לשכון שם, ועל כן הוא מחזיר תמיד לשרות על פי שוני הלכות, החכמים מביני מדע. הכוח המדמה, מה זה? הדמיונות. הדמיונות הם יונקים מהחוכמה, מדברים שכליים. הדמיונות לא יונקים מהרגליים של הבן אדם, או מהידיים, הם לא יונקים מדברים שכליים. לכן המקום שהכי הרבה נמצאים בו הדמיונות, אומר רבנו, אצל החכמים. הם יכולים להשתגע. האנשים שלא עובדים עם שכל הרבה, אין להם הרבה, אין להם סיכוי להשתגע. השיגעון יכול לשרות אצל הגדולים, אצל הגאונים, אצל החכמים, אצל מי שעובד עם השכל הרבה. לכן רבנו אומר שהכוח המדמה שורה הרבה אצל שוני הלכות, אלה שלומדים ש"ס ופוסקים. ושם הש"ס והפוסקים, הוא עושה את התיקון של הבירור המדמה. מי שלומד גמרא ופוסקים, הוא לומד לברר את המדמה. מה זה מדמה? דמיון. מה זה דמיון? לדמות מילתא למילתא. לדמות דבר לדבר. כשאתה לומד גמרא, כל הגמרא זה דימויים. הוא אומר ככה, הוא אומר לו, לא, זה לא דומה לזה, זה דומה לזה. ומתחילים לדון, להשוות בין דברים, וכשמישהו מקשה לשני קושייה, הוא מחזיר אותו, והוא אומר, אדרי בי, חזרתי בי. קלטתי את הטעות. מה, איזה טעות? בדמיון שלו, הוא דימה דבר לדבר, וזה כל כך, אתה יודע, קשה, כי זה חוט השערה, זה... בגמרא זה... דקדוקים, דקדוקים מאוד קטנים, שאתה צריך להיות מוח מאוד חד בשביל להבדיל בין האמת לשקר. זה משהו. אז יושבים, אתה יודע, חכמים ולומדים, ואחד מאיר לשני. זה לא דומה, כן דומה, כן, ואז אתה לומד לברר את המדמה. זה עוזר. אבל בכל זאת, המקום שבו שורה המדמה, אומר רבנו, הוא מקום שיש שכל, של החוכמה. אצל המביני מדע. ועל כן, אם הם מחדשים דבר בתורה, הוא חידוש נאה ומתקבל. כי הוא בא מכוח המדמה. שהוא מדמה מילטה למילטה. אך שהרע שבו יותר מהטוב. זה הסכנה של פוסק. פוסק או שופט. הוא צריך לדמות את העניין, את המקרה במדויק, ולתת לו גם את הפסק האמיתי. לטפטף לו את הפסק האמיתי, כמה צריך לשלם, איך צריך לשלם, במדויק. כי אם הוא יעבור את הגבול, הוא דופק את אחד מהצדדים. אותו דבר בהלכה. הפוסק הלכות, כשבא אליו הבן אדם ושואל את ההלכה, או כשהוא פוסק הלכה, הוא צריך להיות מדויק, המדמה שלו, מה זה מדויק? להשוות את הדברים ב-100%, ולא לדמות איזה מקרה בגמרא, למקרה הספציפי שבא לפניו, והוא לא דומה בכלל, והוא פוסק הלכה על פי המקרה ההוא. זה לא דומה, אבל הוא לא מרגיש שזה לא דומה. זה נראה לו דומה. זה הכוח המדמה מטעה. רבנו אומר, כוח המדמה יכול להראות לך על אחד, שהוא שניים, שניים, שהם אחד, גדול, קטן, קטן, גדול. ככה בדמיון שלך אתה רואה את זה, וזה לא אמיתי. זה מסוכן. צריך לברך את המדמה. רבנו אמר לרבי אהרון מברסלב, שהיה הרב של העיר ברסלב, אמרתי לו, אמר, נתתי לך כוח המדמה נקי ומזוכח לפסוק הלכות. אתה יכול לפסוק הלכות. ניקה לו את המדמה, וגם לרבי נתן הוא אמר את זה. הוא כבר יכול להדש בתורה, כי הוא ניקה לו את המדמה. זה המקום הכי, הכי, צריך לשמור עליו. על המדמה, לנקות אותו. הזיכוך של המדמה הזה, רבנו אומר, הקלקול של המדמה הוא על ידי לשון הרע, על ידי דיבורים רעים, וכל מיני דברים רעים, שזה הורס את התאים במוח, והוא לא קולט נכון את המציאות. וזה זיכוך המדמה. רבנו אמר שהוא בא לעולם לנקות את המדמה של האנושות, ללמד אותם את השכל האמיתי איך לחשוב. כשאדם חושב נכון, זה עוזר. הגיע לתכלית. תיקן את עצמו, שלם, האדם השלם. כי כולם הולכים קיצוני. קיצוני זה לא קו האמצעי. קו האמצעי זה בדיוק חותך חוט השערה. הוא מדמה את הדבר הנכון לשני. ואם אין לו את הקו האמצעי, אז אין לו את השפיטה הנכונה. כי השפיטה הנכונה צריכה להיות חוט השערה, בדיוק קו האמצעי. ימין הקיצוני לא טוב, שמאל הקיצוני לא טוב, חסד אינסוף לא טוב, ודין לא טוב. צריך באמצע רחמים. ובכל מידה ומידה, חוכמה בינה, דעת, חסד גבורה, תפארת, האמצע, זה הנכון. וזה תיקון המדמה. כשאדם תיקן את המדמה, אז המציאות יפה, והוא הכל ברור לו, והכל יפה לו. הגענו ל-י"ג.